הסבבים העיקריים של המרב. היום אנחנו נדון בשאלה הבאה. אדם נכנס עם הבן שלו לתוך הסופר השכונתי בתוך ימי חול המועד של פסח. וכן, הוא לא שמר לילד, הוא לא השגיח טוב על הילד. הילד שם הלך הסתובב בין פתוח החנות, ואז הוא הסיט שם וילון שהיה שם מאחרי כן היה חמץ. כן, שהבעל המכולת הניח שם חמץ והסתיר את זה, שאנשים לא יטעו והשתמשו בזה. והילד הסיט הוילון, לקח בקבוק שם שהיה של וויסקי, והפיל אותו, שבר אותו. והבעל המכולת שם אומר לו, שמע, לאבי הילד, אומר, שמע, אתה צריך לשלם לי על הבקבוק שהבן שלך שבר. ואב אומר, שמע, אני חושב שאני פטור מתשלום. משתי סיבות. א', מפני שידוע שקטן שהזיק הוא פטור. פטור, הכוונה גם האב פטור. לא רק הבן פטור שהוא יהיה גדול, אלא גם האב פטור. אז זה שהבן שבר. זה דבר, טענה ראשונה. טענה שנייה, הרי אתה מכרת את החמץ לגוי. זה שייך לגוי. אז הבקבוק הזה שנשבר הוא שייך לגוי. אם כן, שעבר גוי, ואני אסתדר איתו כבר. אתה איתך, אין לי עסק איתך בנושא הזה. כן, זה הטענה, זה הוויכוח ביניהם, ובעל המכולת אומר, שמע, תראה, אתה מפסיד אותי הרי. מה פירוש? אתה הרי כולם יודעים שבסוף הפסח זה יחזור אליי כל הסחורה, והבקבוק הזה לא יחזור אליי. אם כן, נמצא שאתה הפסדת אותי. זה הוויכוח ביניהם, מה הדין בשאלה הזאת? וגם עוד דבר נוסיף קצת את ה... עניינים של מכירת חמץ לגוי, כי יש שם גם כמה פרטים מעניינים שכדאי לדון בהם, וזאת השם. אנחנו נתחיל קודם כל בשאלה עצמה. בטענות של האב, נדון בהם בטענות שלו, ובטענות של המוכר שם, של המכולת. לגבי הטענה הראשונה של האב, הוא טען שהילד פטור מתשלום על דמי נזיקין. כשהילד מזיק, האב פטור. על הטענה הזאת פשוט יש מקום לדחות, זה מובא, הטענה הזאת כתובי של האב, שהקטן פטור, זה מובא בבבא קמא, משנה בבבא קמא פי זין, זה מובא שם, וזהו, אז לפי זה האב הסתמך על הגמרא, על המשנה הזאת. קטנים, פגיעתן רעה, אין ידוע. אבל הטעות של האב היא כזאת. כיוון שהאב הביא את הילד לשם, האב הביא אותו לשם, האב כאילו היה שותף לנזיקין האלה. כל מה שאמרנו שהבן פטור, שילד קטן שהזיק פטור וגם האב פטור משלם, זה דווקא כשהילד קטן הולך מעצמו ומזיק. אז בזה גם הקטן פטור וגם האביו פטור. אך אם האב הוא ששותף והוא הביא את הילד לשם, הוא הביא את הכנסת לסופר, הוא שהבקיר אותו שם, אז יש מקום לחייב את האב מהצד הזה. מהצד הזה לחייב את האב, מאיפה למדנו את זה? בבא קמא נונבב עמוד שני. שם כתוב שם, שאם אדם מביא את בהמת חברו, אל הקמה של חברו, שנמצא שם תבועה, שיש שם של החבר שלו, והבהמה אכלה את התבועה הזאת והזיקה, ונגרם נזק לבעל התבועה שם. מה הדין בזה? כתוב שם בגמרא, אם האדם הזה, הוא שהביא את הבהמה לשם, עשה פעולה בידיים, כגון שהוא דחף אותה לשם, נותן לה מכה בלהמה והיא הלכה לשם, או שהוא הביא אותה עד לשם והניח אותה מול, ואחר כך היא אכלה, בזה הוא חייב, כיוון שהוא עשה מעשה. כיוון שהוא עשה מעשה בגוף הבהמה, לכן הוא חייב על דמי הנזיקין שמה שייך לבהמה. כך כתוב. אבל אם הוא לא עשה מעשה בגוף הבהמה, אלא הוא רק עמד לה בדרך שלא תהיה לה מעבר אלא לקמה של חברו שם, והיא הלכה ואכלה, אז זה נקרא, אז הוא פטור מאדם, זה נקרא גרמה בנזיקין. כיוון שהוא לא עשה פעולה בידיים, זה נקרא גרמה בנזיקין. זו הגמרא הזאת, שאמרתי, זה גם מובא בשולחן ערוך, סימן שין צדי דלת, מובא להלכה כל מה שאמרתי. אז אם כן רואים שאדם עושה מעשה, המבוגר עושה מעשה עם הבהמה, אז הוא חייב. פה גם כן, האב הרי, הוא הביא את הילד לשם, הוא הביא אותו בידיים לשם. לכאורה, מהצד הזה יש מקום לחייב את האב, והטענה שלו שקטן פטור היא לא כל כך טענה במקרה הזה. אלא בוא נעבור לטענה השנייה, שהוא טוען, הרי החמץ, האב טוען, הרי החמץ לא שלך, ואני אסתדר עם הגוי, מה אתה רוצה, זה לא שלך, אתה מכרת את זה. אבל בוא נדון בטענה הזאת. האם הטענה הזאת היא נכונה? אז בוא נאמר שהאב עצמו הוא שהזיק בשוגג או במזיד לבקבוק הזה שם. בוא נשאל את השלמדים במקרה כזה, והוא שוב טוען, לי אין השיג איתך, אני הזקתי לגוי, שבוע הגוי, אני אשלם לו. וישראל טוען, ובעל המכולת טוען, תשמע, אני פה, אתה יודע שאני מפסיד, אתה מפסיד אותי, הרי הגולה הפסיד, מי שיפסיד זה אני. מה יקרה בשאלה הזו, מה קורה עם זה? שוב, בוא נאמר ככה, שבאמת איזה עניין, היות והוא לא הזיק בדבר ששייך לישראל, כרגע זה לא שייך לישראל, לבעל המכולת, זה שייך כרגע לגוי. אז רק מה, הוא יפסיד אותו בעתיד, שהוא יקנה את זה, אז הוא יפסיד. זה הפסד בעקיפין, זה נקרא מעין גרמה, זה הפסד על ידי גרמה. וזה לא הפסד בידיים, זה לא נזק בידיים, לכן זה רק גרמה בנזיקין, שבדרך כלל חייבים עליו מידי שמיים רק. מידי האדם אי אפשר לתבוע כאן, אז לכן מהצד הזה, אז הוא פטור אי אפשר לתבוע אותו בתשלום בעניין הזה. אלא מה? היות וזה היה שוגג, אנחנו מדברים על כל השוגג, מצד האב זה שוגג, כל הדבר הזה, אין? זה לא במזיד. יש לנו כלל שגם גרמה בנזיקין, אם אדם עשה את זה בשוגג, אז הוא פטור גם מדי שמיים. כן? מי אמר את זה? המאירי אמר, כתב את זה. זה חידוש מעניין שכתב את זה המאירי בבקם הנונבב, שם הוא חידש את החידוש הזה, שאדם שבשוגג, גרמה בשוגג, הוא פטור. הוא פטור גם מדי שמיים. אז אם כן, לפי זה בהחלט האב פטור מהצד הזה. כן? אלא מה? מצד מידת החסידות, יש מקום שהאב ישלם. מדוע? כי סוף סוף הוא גרם במעשה שהוא עשה, שהביא את הילד שם, הוא גרם איזה הפסד לזולת. זה מצד מידת חסידות, האדם צריך לדאוג שהוא לא יהיה זה שגורם נזק לזולת. אז מהצד הזה, יש מקום שהוא ישלם. רק מידת חסידות, שהאב הזה ישלם מידת חסידות. אבל מצד תשלום בידי אדם או בידי שמיים, הוא פטור. בגלל מה שאמרנו. בואו נעבור לדבר על מכירת חמץ לגוי. כיצד מתבצעת, מה העקרונות שנעשים בדבר הזה. איך זה נעשה? איך זה נעשה היום? היום אנשים הרי ממלאים, כל אחד שרוצה למכור חמץ, ממלא טפסים. כל אחד ממלא טפסים, הכתובת, מה השם, וכאן מונח החמץ. כן, זה הדברים, מלא טפסים, ומגיעים לרב, הרב השכונתי, הרב של בית הכנסת, הוא מעביר את זה לרב הגדול, שם רב העיר, ורב העיר, הוא שמוכר את הכל, בדרך כלל הוא מוכר את הכל, זאת אומרת, יש שם אצל, בבית של הרב, שמוכר את חמץ, יש שם הרבה הרבה טפסים, כמה ממש שולחן מלאים של קלסרים מלאים בטפסים האלה של החמץ שאנחנו מילינו, וכך, בא לשם הגוי, והוא אומר לו, אתה רוצה לקנות את החמץ הזה? את החמץ שיש לנו? הוא אומר, כן, אני מוכן. ואז מראים לו את רשימת הקלסרים הזאת הענקית, שיש לו, שמכילה את הטפסים האלה של המכירת חמץ, והגוי אומר, כן, אני מוכן לקנות את זה. בדרך כלל הוא נותן מקדמה, הוא נותן מקדמה עבור הקנייה, איזה 100 שקל או 200 שקל נותן מקדמה, ואומרים לו ששאר התשלום הוא יביא כשהוא יבוא ליטול את החמץ. כוונה, החמץ עכשיו קנוי לו מעכשיו, אבל הוא יבוא, שהוא יבוא ליטול, הוא צריך להביא מסעיות, הוא צריך להביא את זה, הוא יבוא ליטול, ואז הוא יעשה, הוא ישלם את יתרת התשלום, כוונה, לפי מה שמצוי בשטח. הספירו מה שיש, הוא יבוא, יראו כמה שיש, לפי זה הוא ישלם. הוא משלם לפי מה שיש שם חמץ, לפי זה הוא ישלם. זה ההסכם שעושים, זה נקרא, הקניין הזה שעשינו עכשיו, שעשו, זה נקרא קניין כסף, ש, שילמו, הוא קונה בכסף, בקניין כסף, הוא נותן מקדמה, ואת השאר הוא איתן אחר כך, זה קניין כסף, אבל הקנייה, הוא קונה זה מיד. מיד, החמץ הופך להיות שלו. זה קניין אחד עושים, היות ויש כאלה שחולקים שאומרים שקניין זה לא כל כך קניין כסף לבד, בגוי לא כל כך מועיל, כן? לבעין גם משיכה, ויש כל מישהו... לכן עושים איתו עוד קניינים נוספים בנוסף לקניין כסף, קניין בשטר, שטר, קניין בשטר, קניין סודר עושים איתו, כן? קניין אודיטה גם עושים איתו, עושים איתו כמה וכמה קניינים בכדי שלהבטיח שבחירה תהיה לכל הדעות תועיל, הקניין זה יועיל לכל הדעות, זה מה שעושים איתו, והוא הולך לשלום, ואמרו לו, שמע, כך, נותנים לו איזה 2,000 ש"ח, למשל, אמרו לו, מה, כך זה דמי נסיעות. נותנים לו דמי נסיעות, ורומזים לו, שאומרים לו, רומזים לו, אפשר, מותר לרמוז לו, להגיד לו, שמע, אנחנו נהיה מוכנים לקנות ממך מחדש, בסוף שיגמר החג, מוכנים לקנות את זה בחדש, את החמץ, את כל החמץ, נהיה מוכנים. רומזים לו, שאנחנו נהיה מוכנים לקנות את זה מחדש. והוא הולך, כמובן הוא שמח, כי הוא קיבל 2,000 ש"ח, והוא יודע שהוא יכול להיות שיקבל גם כשהוא יבוא, אם הוא יבוא זריז, אז גם כן עוד, גם כן איזה הטובות הנאה מסוימות, ואז באמת, זה מה שקורה, בסיום החג, הוא בא ואומר, תשמעו, אני לא מסקתי כסף, או כל מיני תירוצים כאלה, ואני החלטתי, אני רוצה למכור לכם בחזרה. אתם מעוניינים לקנות? אמרו לו, כן, אנחנו קונים בחזרה, וכך קורה וקונים מחדש, שימו לב, לא מבטלים את מה שעשינו. אסור. אם מבטלו, ימצא שהחמץ הזה שייך לישראל. אז לא עושים את זה. אלא ממש הוא מוכר את זה מחדש לגמרי, במחירה גמורה, לישראל מחדש. זה מה שקורה. וזהו, כך בערך התהליך הזה קורה. היסוד הזה של המחירת חמץ לגוי, זה לא דבר חדש שנולד עכשיו. זה מופיע כבר בתוספת, כבר בפסחים, כבר מובא. מובא בראשונים, ברמב״ם, בראש, שמחירה לגוי, זה מנהג שנהגו לעשות אותו. זה מנהג קדמון, זה לא מנהג חדש שצץ היום, אלא זה מנהג ישן כבר, שנהגו בו כבר מזמן, עוד אולי מזמן הגמרא נהגו בזה. כן, אבל זה דבר מועיל, אין בזה שום בעיה. מה זה לכם, כתבו את זה הראשונים, וגם זה מופיע בטור, או בשולחן ערוך, זה גם מופיע בסימן תף ממחת. הדבר הזה של מחירה לגוי, שזה מועיל וזה בסדר גמור, אין שום בעיה. גם בבן איש חי, דרך אגב, מזכיר את זה בפרשת צו, גם כן, שנה ראשונה, מזכיר גם כן את הנושא של מחירה לגוי, והוא אומר שאפשר לא רק למכור, אפשר גם לתת לו מתנה. נותנים לו מתנה, אתה חמץ, אז שוב, הדרך הזו מקובלת ואין שום בעיה בזה. אנחנו מקובלים את החמץ שייך לגוי, אלא מה, כמו שידוע עד עכשיו, בזמן הקדמונים, היו נוהגים לעשות מחירת החמץ, הכל נעשה ישירות בין בעל הבית, בין בעל החמץ לבין הגוי. הוא היה לחבר שלו, הוא אומר לו, שמע, אדם נאמן עליו, גוי נאמן עליו, שמע, בוא תקנה, אתה רוצה אולי לקנות את החמץ שלי? לא עושים קניין. ואז כל אחד סומך על השני, הם יודעים שהם חברים, והגוי אומר, כן, אני מוכן, למה לא חברים? או שנותן לו, אפילו נותן לו את החמץ, וגם עושה לו את המפתח של עד. ואז באמת המחירה גמורה, וזה אין שום בעיה. אלא, הבעיה התחילה קצת, כשהתחילה המחירה הזאת, שדרך הרבנים, שאנשים מעבירים לרבנים את הרשימות האלה, מפה קצת התחילה בעיה מסוימת, ויצאו על זה כבר, על הדבר הזה, את המנהג הזה כבר יצאו חוצצין כמה כבר פוסקים לפני איזה 150 שנה, גם כבר העירו על זה שהקניין הזה הוא לא כל כך טוב. יש בזה פגם מסוים. גם היום הרבה מבני ישראל ועם ישראל נוהג גם לא לקנות חמץ שנמכר, אלא חמץ שנטחן, קמח שנטחן אחר הפסח. ראיתם את זה, מישהו ראה את זה? זה, אנשים הרבה מחפשים את הדבר הזה. יש הרבה אנשים מקפידים מאוד, למרות כל המחירות האלה, למרות כל המחירה, ומראים להם תעודות של מכר, כדת וכדין, וכל המקולות, הסופרים, זה מקולות, תקים, הנה, נמכר כדין, זה לכאורה אין בעיה. אף על פי כן, הרבה מאחינו בני ישראל הם מקפידים לקנות בקמח שנטחן אחר הפסח. כנראה שחוששים מהמחירה הזאת, יש חוששים מהמחירה הזאת משהו או בגלל הפוסקים האלה שאמרו שיש בזה קצת בעיה, כן, אבל אנחנו עם ישראל סומך על זה. כל עם ישראל סומך על המחירה הזאת, כל הרבנים סומכים על זה. אבל עובדה שיש מקפידים, מדוע מקפידים? מה הבעיה שיש? מדוע פוסקים לפשיו לפני כמה דורות הם העירו על זה? לא כל כך הסכימו בצורת המחירה הזו שנעשתה, שהחלה באשכנז, שהרב, שמוכרים דרך הרב. נותנים לאדם ניפוי כוח, לרב, ניפוי כוח, תפסים וכל דברים האלה, והרב הולך ומוכר את זה. על זה העירו, שזה לא, שזה בעיה מסוימת. כן, מדוע? בוא ננסה אז לדון. מדוע? מה הבעיה שיכולה להיות בעניין הזה של המחירה לגוי, כפי שנעשה את היום ונעשה באשכנז? אמרתם, הכל, עד השולחן ערוך, עד הראשונים, בזמן הבן ישחי, גם לא הייתה בעיה, כי הישראל היה מוכר ישירות לגוי. אבל כל הבעיה מתחילה שהמחירה הסיטונית הזאת, שדרך הרבנים, שהגוי בא וקונה, מראים לו מלא תפסים, הרבה תפסים, מונחים קלסרים מלאים בתפסים כאלה, ואומר לו, תקנה. בסדר, אם הוא היה קונה את התפסים, אז זה בסדר, כן? אבל אלא מה? הוא קונה מה שרשום בתוך הטופס. מה רשום בתוך הטופס? זה גם שאלה. אז אנחנו, יש בזה בעיה מסוימת, עלולה להיות בעיה. שוב, אני לא אמרתי שהמחירה שנעשית היום על ידי הרבנים היא לא טובה, או למעשה שצריכים לה. אני לא התכוונתי לומר את זה, אני רק מסביר איזה צד מסוים שיש פה קצת נקודה להתבוננות, שאולי יש מקום להתבונן בזה. וזה מה שאנחנו מסכים לעשות עכשיו, ביחד מתבוננים בבעיה שיכולה להיות בצורת המחירה הזאת. אם אנחנו נתבונן, נראה, באמת, זו מחירה מוזרה מאוד. שאתה אומר, הגוי הזה בא לקנות, קונה דבר בלתי מוגדר, כן, הוא לא יודע כמה חמץ הוא קונה. מ-0 עד, אני יודע, 200 מיליון אולי. מי יודע? זה דבר בלתי מוגדר. אדם לא יודע לשער גבולות, גבול מסוים, שיגיד הוא קונה בתוך תחום מסוים. פה זה יכול להיות ב-0 עד, אני יודע, מאות מיליונים, מיליוני שקלים. הגוי לא יודע. מה אני קונה למעשה? אני לא יודע מה אני קונה, זה דבר וזה סכומים עצום, זה הפרש עצום, זה לא מדובר בתחום של בין 10 ל-20, או בין 10 ל-100. מדובר פה בין 0 למיליונים, זה סכומים ענקיים. סכומים ענקיים שבזה יש מקום להגיד שאנשים אנחנו לא מוכרים דבר כזה בצורה כזאת. כן? כפי שאנחנו נראה את זה יותר מאוחר. ב' יכול להתייחד שהגוי חושש אפילו לבוא לקחת את זה. חושש, הוא אומר מה, אני יודע מה, אני יודע שהוא לא ירביצו לי, אני יודע מה, הוא לא יודע איפה זה נמצא, למה אני הולך לחפש את זה. זה עוד צד מסוים צד שאין גמירות דעת, כשהגוי באמת לא מתכוון באמת לקנות את זה. אין לו גמירות דעת גמורה לקנות את החמץ, בגלל שזו צורת מחירה מוזרה כזאת. ב' הוא אומר, ייתכן מאוד שהגוי גם אומר בדעתו, מה, אני באמת קונה את זה? אני יודע מה היהודים האלה, מי יודע, אולי הם עושים לי מידי קומבינות, היהודים האלה חכמים. כי העם חכם ונבון, כן, העם הזה, יודעים, היהודים האלה, מי יודע הם מכינים, מי יודע מה הם מכינים לי, איזה. יכול להיות שבדעתו הוא חושב כל מיני חשבונות כאלה, שאולי חושש, הוא חושש אולי, הוא אומר, אז גם אם זה מצד שזה קנייה של סכומים בלתי מוגדרים, בלי סוף, וכן, וגם בגלל שבאמת הוא חושש לבוא, הוא מפחד שראש מרמים אותו פה, הוא אומר, מה זה התפסים האלה פה? אני יודע מה יש שם, מה כתוב שם. אז ייתכן מאוד שבדעתו הוא לא מתכוון כל כך לקנות את זה. למרות שבחוזה כתוב שהוא קנה והכל. דרך אגב, סתם ייתכן מאוד שאפילו, אני אינני יודע אם בבית המשפט זה קביל לדבר כזה. יכול להיות שאם הוא יטען שאני לא ידעתי מה קניתי ואין לי את הכסף והם ידעו שאין לי את הכסף לזה, אם הגוי יטען בבית משפט, ייתכן מאוד שבית המשפט יצדיק אותו. תגיד את זה, יכול להיות, תדעו לכם, הוא עשה את זה, ברור לכם שהוא עשה את זה, לא במה לקנות באמת, אלא, הוא כאן דתית, הוא רוצה רק לעזור לכם מן הדתית, כך יכול להיות שכך שופט יחליט. אז אם כן, באמת, יש צד לומר, יש צד לומר, יש חשש שהגוי באמת לא מתכוון לקנות. צורה כזאת מוזרה, שוב, זו צורה מאוד מוזרה, לא רגילה, כך לא רגילים לקנות, אף אחד לא קונה בצורה כזאת. אז שוב, אנחנו בא, עכשיו בוא נראה מספר מקומות, מספר מקורות, שראינו באמת שדעת הקונה היא מאוד חשובה. בפעמים שדעת הקונה היא לא אינה, שאינה גמורה, אז הקניין לא קיים בכלל. עכשיו אנחנו מביאים לכם כמה דוגמאות אחרות, לא של גויים חמץ, אלא נביא לכם כמה דוגמאות, שבהם ראינו, שבהם רואים שהקניין לא מועיל בגלל שלא הייתה גבירות דעת, שהקונה לא כל כך רצה לקנות את זה. ליבו היסס, הוא לא יודע להסתפק, הסתפק, הסתפק. כן, שאמרנו וכתוב, שנפסק שהמחר לא קיים. אז אני אביא לכם ארבעה מקורות אני אביא לכם, ששם נעיים בהם, נלמד אותם קצת, לפחות את זה גם נרוויח. ולפי זה נדע אם זה קצת דומה לנושא של חמץ, אז בואו נתחיל בעזרת השם ללמוד את המקורות הראשונים. כן, ברמב״ם שולחן ערוך, בשולחן ערוך כתבו דין. אדם, יצאו לאדם, בוא תקנה את המחסן, אתה רואה את המחסן הזה פה? המחסן הזה מלא בסחורה, בוא תקנה אותו ב-10,000 שח. או לא משנה, אפילו 1,000 שח, לא משנה. בוא תקנה את המחסן הזה שם, אתה רואה, אבל יש מפנים סחורה, ובוא תקנה אותו. עכשיו רואים מחסן, אבל הוא לא ידע, לא אמרו לו מה יש בתוך המחסן. והוא הסכים, הוא עשה קניין, קניין כשמועיל, הוא עשה קניין. נפסק שהקניין לא חל. כן, פסק הרמב״ם, הסכים אותו גם הטור, שולחן ערוך הביא אותו, בסימן רשתית, כן, אומר לך, מה הטעם? אומר לך, אין גמירות דעת של הקונה, הוא לא יודע במחסן הזה מה הוא מלא, נכון? אני משלם סכום מסוים. אבל השאלה, מה הוא מלא המחסן הזה? מה הוא מלא? האם הוא מלא בטבן, בקש, או הוא מלא באבנים טובות מרגליות? הוא לא יודע. זה כמו אימור כזה, זה אדם משמע, אומר, אני הולך להפסיד, או להפסיד בגדול, או לא הולך בגדול. אין לו גמירות דעת לקנות. אפילו שהוא עשה קניין, הוא עשה קניין, לא תופס, הקניין לא חל. כיוון שאין גמירות דעת גמורה של הקונה. הקונה חושש, זה כמו, כן? במקרה כזה הוא לא קונה, כי שוב, זה כמו נחשב כמו הימור כזה, כמו מפעל הפייס כזה. הוא קונה סחורה, בא לקנות, אבל או שזה שווה מיליונים, או זה שווה אפס. כן, אולי מלא כולה אבנים, אולי מלא, אני יודע כמה דברים, זה, זבל, לך תדע, הוא לא יודע מה, אין, אפילו שעשה קניין, הוא אמר, אני קונה, כן, אני קונה, הוא אמר, אבל בליבו הוא היסס קצת, כן, פסקו, נפסק, שהמחר לא קיים, בגלל חוסר גמירות הדעת של הקונה. בוא נביא דוגמה שנייה. דוגמה שנייה, יש לנו פה בגמרא, בבא בתרא, נ"ד עמוד שני. ישראל אחד, יהודי, הלך קנה מגוי שדה. והישראל הזה נתן לו את דמי השדה, סיכמו את דמי השדה, נתן לו את דמי השדה. ולא עשו השטר, רק נתן לו את דמי השדה. בעיקר הדין לכאורה צריך לקנות. אפשר לקנות שדה על ידי ממון. אפשר לקנות, כן? אבל כתוב פה שביות והוא קונה מגוי, כן? נתן את המעות, אבל הישראל חושש. תשמע, אם הוא לא ייתן לי שטר, שזה שלי, הוא מחר יבוא לקחת את זה, יגיד, תסתלק מפה, סלק אותו. הוא חושש, הישראל חושש שהגוי הזה לוקח את הכסף, ועוד כמה זמן יבוא יגיד, מה, סליחה, זה שדה שלי, תצא מפה. הישראל לא, הוא חושש מזה, ולכן לא גומר בדעתו לקנות. מה הדין בזה? הדין שהשדה הזאת נחשבת כהפקר. כיוון שהגוי מחר והסתלק, והישראל לא גומר בדעתו לקנות את זה לגמרי, הוא שילם. כן? שילם. אבל אין דעתו גמורה לקנות זה, הוא חושש, ככה כתוב בגמרא, המחר לא קיים, והשדה נחשבת הפקר, מי שיבוא יכול לתפוס אותה. כך זה, כך כאן נפסק גם בשולחן ערוך, כן? בסימן קצ"ד, הביא את ההלכה הזאת. שוב רואים מקרה שאדם קונה ושילם, ועדיין לא גמר בדעתו לקנות, המחר לא חל. דוגמה שלישית, בוא נביא דוגמה שלישית. כתוב בשולחן ערוך סימן רש חף זין. אם אדם קונה מוצר, ואומרים לו, תדע לך, אני מוכר לך את זה, לא מחיר המחירון, אלא מחיר יותר גבוה. תדע לך, אני מוכר לך יותר גבוה, תדע לך. אני מראש אומר לך, שלא תבוא תגיד למה מחרת לי יקר מדי, למה? אל תגיד את זה, אני אומר לך מראש, תדע לך, אני מוכר לך, בתנאי שאתה מחר לא תבוא תגיד לי, זה יקר מדי, מחרת לי ותרצה לחזור, לא תוכל. ועשו קניין. מה הדין בזה? כן, נפסק. נפסק שהקניין לא חל. קניין לא חל, מדוע? כי ישראל, הקונה לא יודע בכמה זה יותר יקר. הוא לא אמר לו כמה זה יותר יקר, הוא אומר לו רק זה יותר יקר ולא תוכל לחזור. הוא לא אמר לו מה השיעור, הוא לא אמר לו מה השיעור. ולכן הקונה אומר, שמה, אני לא יודע, אני יודע כמה זה יותר. אולי זה מוכר לי דבר פי שלוש, פי ארבע, פי מאה. כיוון שזה לא מוגבל ולא מוגדר, אז לא קונה. צריך להגיד לו, אני מוכר לך, תדע לך מחירון של עוד 30% יותר מהמחירון. או 70% יותר מהמחירון. אז זה מוגדר, מוגדר. בזה כן זה רואה. אבל להיות וכאן לא אמר לו, רק אמר לו, שמה, זה יותר... זה יותר יקר, והוא לא אמר לו מה, והוא לא אמר לו כמה, מה השיעור, אז דעתו של הקונה לא סומכת לקנות במקרה כזה, כי הוא חושש, הוא חושש. בוא נביא דוגמה רביעית שכתובה בשולחן ערוך, זה משם הרמב״ם, דוגמה נוספת. אדם קנה חפץ או בעל חי, והמוכר אמר לו, תדע לך, יש בזה מום, בחפץ הזה יש מום, תדע לך. ובוא ניקח דוגמה, מכונית, כן? אם הוא מוכר למכונית, אמר לה, תדע לך, במכונית הזאת, יש איזה מום מסוים, ואני מוכר לך, לא תוכל לבוא מחר להגיד, יש פה מום, אני חוזר בי בגלל המום. לא תוכל, תדע לך. והם עשו קניין, עשו קניין, המחר לא חל. מדוע? כי הקונה לא יודע איזה מום מדובר פה. מה, הלך המנוע, אין מנוע בכלל, כי המנוע הלך, אז זה לא אוטו בכלל. האם זה בעיה רק צינור קטן שם? איזה מום, מה מדובר, איזה מום זה? כיוון שלא יודע איזה מום זה, מה הערך של המום, כמה הוא שווה לתקן אותו? ומה המום, אז אדם לא גומר בדעתו, קונה לא גומר בדעתו לקנות את הדבר הזה, ולכן המכר לא חל. אז הרי לכם, שהבאתי לכם כמה דוגמאות, שראינו שהקונה, אפילו שזה קניין, בכיוון שבדעתו לא גמר לקנות לגמרי, אז זה לא חל, ונשאר ברשותו של המוכר. כן, זה הדוגמאות שהבאתי. אם כן, בואו נשוב למקרה שלנו, לגבי מחירת חמץ. כיוון שהמחר הזה של מחירת חמץ שעושים עם דרך הרבנויות, שמראים לו מלא קלסרים, מלאים תפסים כאלה, וגם הוא לא יודע מה מדובר, מה הערך של זה, אם זה שווה 100 מיליון, יתבעו אותי על זה, ירצו, יחייבו אותי אולי, יש מקום שהגוי הזה חושש ממי לקנות דבר כזה, כי זה סיכון גבוה. וגם אין דרך כזאת, מי קונה בצורות כאלה גמורות? ושוב אמרנו, שוב הוא חושש אולי עושים מתחבולות. מכל הסיבות שאמרנו קודם, יש מקום לחשוב שהגוי הזה שבא לקנות את ה... למעשה הוא לא בא לקנות את זה באמת למעשה, אלא מה? הוא בא בשביל לקבל טובת ההנאה, שהוא יודע שהוא יקבל... מהצד יקבל תורת הנאה שזה עוד 2,000 שח או 5,000 שח ומחשבים על זה כדמי נסיעות, אז הוא חושש. אז יש מקום לחשוש, יש צעד מסוים לחשוש שהגוי באמת לא מתכוון לקנות את זה, ממילא זה החצב שלו, אם הוא לא מתכוון לקנות, זה נשאר ברשותם של הישראל, של האנשים, של האזרחים. ואם כן, יכול, ייתכן מאוד שזה אחת מהבעיות שבגללם מחמירים לקנות קמח שנטחן אחר הפסח. אין? אז אגב, בנושא הזה של קמח שנטחן אחר הפסח, כל הדברים האלה, תדעו לכם, יש הרבה פעמים, יש בזה מרמה, לפני כמה שנים, כן, אחד הרבנים מראה, שבת הגדול של פני פסח, לפני שנה או שנתיים זה קרה, הוא יראה להם, הביא להם שבת הגדול, שזה לפני הפסח, יראה להם מוצר, כן, יראה להם מוצר לכל הציבור שם, אבל אתם רואים, כתוב על המוצר הזה שנטחן בקמח, נאפה בקמח שנטחן אחר הפסח. אחר הפסח בשביל אותה שנה. אומרת, רבותיי, עוד לא הגיע פסח, איך יכול להיות שנטחן אחר הפסח? אתם רואים, פשוט יש פעמים שבנושא הזה יש קצת זיוף, מרמה, אבל בכל אופן, אנחנו לא באנו חס ושלום לערער על המחירה שהרבנים עושים היום, אלא זה רק כמה נקודות למחשבה, והסברנו גם כיצד המחירה נעשית. כן, ודאי שהמחירה באופן עקרוני תועיל, אם קירו ישירות, ישירות לגוי, אז ודאי שאין שום בעיה, כמו שאמרנו, שזה מנהג של ישראל קדמון לעשות את זה, עוד בזמן התנאים והמוראים, עד שהשולחן ערוך הביא את זה להלכה אפילו. אבל כל העניין שהערעור התחיל, בזמן שצריכו למכור דרך הרבנים, אז התחיל קצת הערעור של המחירה לגבי המחירה. ואנחנו יהיה רצון שלא נבוא לידי תקלות, ואני רוצה לברך את כולכם, שיהיה לכם כל טוב.